אתם מאזינים להסקט של תיכון אלון. שלום, אני אופרה, רכזת תנ"ך, ואיתי נמצאת הגר, מחנכת ומורה לתנ"ך. שלום הגר.
שלום אופרה.
אנחנו רוצות לדבר היום על משה רבנו, או ליתר דיוק, על משה המנהיג. מה את אומרת?
תראי, ניתן לבחון את דמותו של משה מזוויות רבות כמובן. הוא מופיע לראשונה בספר שמות, אבל פעילותו נמשכת עד סוף ספר דברים. שם נכתב נאומו האחרון, ערב מותו והכניסה לארץ ישראל, שאליה לא זכה להגיע.
אז אני חושבת שצריך לבחור במה לעסוק, ובואי נעסוק בשתי שאלות בלבד. השאלות שהכי מעסיקות אותנו בתחילת הדרך בחקר הדמות שלו. אריה הרזי במאמרו משה המנהיג מתייחס לשאלות אלו. אחת, האם משה נולד מנהיג? או עם השנים הוא רכש לעצמו תכונות? זאת אומרת, המנהיגות היא נרכשת ולא מולדת.
זו יכולה להיות גם שאלה שטובה לכל המנהיגים, האם מנהיגות היא מולדת או נרכשת. אבל אנחנו נתייחס למשה ונדגים בעזרת פרקים ואירועים מספר שמות.
נכון, זו באמת שאלה שטובה לכל המנהיגים. השאלה השנייה שחשבתי עליה זה, האם משה במנהיגות שלו הוא רק שליח? אלוהים אומר לו מה לעשות, והוא ממש, באותה במילים, או במילים שהוא מתאים לעם, מעביר את הציוויים באופן מוחלט ומדויק. או משה מבין את רוח הדברים, שאלוהים נותן לו גם רק את רוח הדברים, והוא מפעיל שיקול דעת, והוא יצירתי, והוא מתאים את הצווים לזמן הנכון ולמקום הנכון.
שימי לב שבניגוד לשאלה הראשונה, השאלה הזו תופסת רק לגבי מנהיג מקראי שכפוף לציווי האלוהי. גם כאן נצטרך להוכיח את דברנו מתוך האירועים המתוארים בספר שמות.
נכון, בהחלט מדויק. אז בואי נתחיל. כשמדברים על השאלה הראשונה, האם משה הוא מנהיג מולד, כלומר, יש בו תכונות גנטיות של מנהיג, או משה רכש במשך השנים תכונות של מנהיג, נעיין לרגע במדרש המצוי בשמות רבה.
רגע, שמות רבה, נסביר, כדאי להסביר רגע מה הכוונה. שמות רבה הוא ספר המכיל מדרשי אגדה לספר שמות. המדרש מוסיף מחשבות, רגשות, מעשים, רקע, מניע וסיבה לסיפור שחסר אותו. במילים אחרות, המדרש ממלא פערי מידע בסיפור המקראי.
נכון. אז בואי נקריא את המדרש. וכך כתוב שם, לפי שהייתה מרים מתנבט ואומרת, עתידה אמי שתלד בן שיושיע את ישראל. כיוון שנולד משה, נתמלא כל הבית אורה. הנה, יש לנו איזושהי אינדיקציה לכך שכשמשה נולד, יש איזה שינוי מרגע לידתו. במדרש נוסף נאמר, משה נולד מהול. אז הכיוון של המדרשים הוא שהוא כבר נולד עם תכונות מיוחדות. הוא נושא איזשהו מטען גנטי. שמאפשר לו להיות מוביל, להשפיע.
יש הרחבה נוספת שמתוך הפסוק, ותראה אותו כי טוב הוא. יוכבד, האם מסתכלת ברך הנולד ואומרת עליו כי טוב הוא. מה גרם לה לומר זאת? בתלמוד, במסכת סוטה, חוזרים על המדרש שציטטנו. בשעה שנולד משה, נתמלא הבית כולו אור. אבל הגמרא מוסיפה ואומרת שהביטוי כי טוב הוא נאמר על האור שנברא בעולם ביום הראשון. זאת אומרת שהולדת משה הביאה לבית אור מיוחד, אור שמושווה לאור של ימי בראשית.
יפה. דבר נוסף, כשבת פרעה משתה את משה מן היאור, נכתב ותפתח, ותראהו את הילד, והנה נער בוכה. אז נוסף לעניין הזה שהיא רואה ילד ונער, כשמדובר בתינוק בן 3 חודשים, חז"ל אומרים על הפסוק הזה, ראתה ששכינה אימו. היא מרגישה שבטבעה יש ילד מיוחד, עם תכונות מיוחדות, ועם השגחה אלוהית. אז מה למדנו? מה אנחנו יכולים להסיק מהמדרשים האלה?
בעצם אנחנו רואות לפי כל המדרשים, שמרגע לידתו, היו למשה תכונות בלתי רגילות, שאלו מעידות על המיוחדות, על השונות, וזה כנראה מה שהפך אותו למנהיג.
בואי תראי איך המשוררת רבקה מרים מנסחת את הרעיון שדיברנו עליו עכשיו. אז השיר שלה הוא מאוד ארוך, וככה קצת ערכתי אותו, השמטתי כמה משפטים כדי שהרעיון יהיה יותר מזוקק. וכך היא כותבת: ולפני שנולד משה, האם הוא היה? האם משחר הבריאה כבר הייתה מושיות מוסתרת, תמונה כבר בצל האדם הראשון, או מוצפנת בנוח? היא הייתה מושיות רמוזה באברהם, למען אותה ליצחק ימסור, או שקם והיה וגוף קרם, רק כשיוכבת, עייפה מעבר ולוטה מעתיד, הביאה להווה גופה את אמרם. כל מילה מיותרת.
לגמרי. עופרה, מה לגבי האפשרות הנוספת שאלינו? אולי משה נבחר כמנהיג דווקא בגלל התנהגותו? שהרי אנחנו יכולים למצוא בכתוב דוגמאות רבות לכך שמשה מגלה תכונות של מנהיגות בעקבות אירועים ונסיבות חייו.
נכון. וזה רק מראה לנו שלכל דבר יש שני פנים, לפחות. אז בואי נבדוק שוב בפרק ב' בספר שמות. נמצא שם שלושה סיפורים. סיפורים מפורסמים על משה שיוצא אל אחיו. ואנחנו לא רוצים לספר שוב את הסיפורים, אלא לבדוק על מה הם מעידים, הסיפורים האלה. ובאמת הם מעידים על חמלה, על רגישות מוסרית גבוהה. כתוב: ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. משה רואה את הסבל במשמעות של הזדהות, לא במשמעות של ראייה בעיניים, רואה טוב או לא רואה טוב. הוא מזדהה עם הסבל, הוא מבין אותו.
נחמה לבוביץ', אחת מפרשניות המקרא הדגולות בספרה העיונים בספר שמות, טוענת שמה שדוחף את משה להתערב בשלושת האירועים הם לא רק רגש אחווה לבני עמו או שנאת הזרה או שקט עמו, אלא זו דרישת הצדק המוחלט וחסרת הפשרות שמאפיינת את משה
ושדוחפת אותו למעשיו. יש גם מדרש נוסף שמספר על גדי שברח מעדרו של משה. משה הולך בעקבותיו, מגלה רחמים וחמלה, ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא: יש לך רחמים לנהוג צונו של בשר ודם? כך חייך אתה תראה את צוני ישראל. אפילו בעניין הזה שמשה מרחם גם על בעלי חיים, לא רק כמובן על בני אדם, אבל אפילו על בעלי חיים. אז מה אנחנו יכולים להסתיק מהמדרשים האלה?
אז בעצם אנחנו באמת רואות שמשה מפתח תכונות שבגללנו הופך להיות מנהיג. יש בו חוש צדק נדיר, התנהגות שוויונית וכבוד כלפי כולם, חמלה, רחמים. הוא גם אינו רודף אחרי השררה.
כן. אז הבאנו את שתי האפשרויות. ואת יודעת מה אגר? את יודעת מה חשבתי? שאפשר להציע אפשרות נוספת, האפשרות השלישית. כי הדברים של המדרש ודברי חז"ל הם לא סתירה. בהתנהגותו של משה יש את השילוב. כי אולי משה באמת נולד עם תכונות מיוחדות, והן אלו שהכשירו אותו להנהגה. כלומר, התכונות האלה יוצאות מן הכוח אל הפועל. כך שאנחנו לא יודעים מה קדם למה. יש לו גם תכונות מולדות, הוא גם מנצל אותם, הוא גם מנצל אותם, בגלל שיש בו תכונות מולדות. וכך יש שילוב בין השניים.
אני יכולה להסכים איתך מאוד. באמת, הרבה, בעצם כל הדברים בחיים הם הרבה יותר מורכבים. הם שלובים זה בזה, ולא תמיד ניתן לראות מה נובע ממה.
נעסוק עכשיו בשאלה השנייה. שליחותו של משה. כפי שאמרנו, האם משה הוא רק מתווך שמעביר באופן מדויק את הצו האלוהי לעם, או עצמאי שמפעיל שיקול דעת?
אז כאן לכאורה התשובה לשאלה היא פשוטה. קורא בספר יאמר בוודאות שאלוהים מדבר למשה, ומשה מחויב לצו האלוהי, והוא לא יכול לפעול באופן עצמאי. גם כאן נסתכל בגמרא ונמצא שכך כתוב: שלושה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא עמו. הוסיף יום אחד, פרש מן האישה ושבר את הלוחות.
אז מתוך הגמרא הזאת בעצם נכלל לב, אנחנו שומעים הן, כן? זאת אומרת, אם רק שלוש פעמים הוא עשה משהו עצמאי, אז אפשר לומר שלכל אורך 40 שנות ההנהגה מציית משה באופן מוחלט לצו האלוהי. ובאמת הרבה מאוד חוקרים רואים שכל מהותו של משה וכל תפקידו הם השליחות. והם אמצעי ללמד נאמנות לדבר האלוהים. אנחנו רואים גם מספר פעמים שמשה לא יודע מה צריך לעשות. הוא נשאל ואיננו יודע. ואז הוא מחכה. הוא מחכה שאלוהים יסביר לו, יענה לו, והוא ינהג בהתאם. אז אפשר לטעון בהחלט שמשה הוא שליח מסור, נאמן ומדויק.
אבל אם נעמיק אפילו יותר בתורה, אנחנו יכולות לראות שההנחיות שניתנות למשה הן לא תמיד מדויקות, הן לא הוראות ביצוע, אלא הוא נותן לו את רוח הדברים. ואז אנחנו יכולים לראות שמשה פועל כעצמאי בשטח. הוא נדרש לכוח, כוח רב, כדי לעמוד במשימות שהוטלו עליו, להבין בעצם מה נאמר לו, ולפעול בהתאם.
נכון, ודווקא אני חושבת שאנחנו צריכות לעסוק בדוגמאות שמשה לא מציית, כי זה נורא ברור שכאשר אלוהים אומר למשה משהו, לדוגמה, קורבן הפסח, אז אלוהים באמת אומר למשה שהעם צריך לקחת שה ולחכות איתו ולקיים את קורבן הפסח. אז ברור, מובן מאליו, שמשה מעביר את זה לעם כלשונו, והעם מבצע. אבל יותר מעניין אותנו האירועים שבהם משה הוא עצמאי ופועל מדעתו.
אני מסכימה. אז בואי מתוך המדרש שדיברנו ניקח את שבירת לוחות הברית. הלוחות שעליהן כתב משה את דבר האלוהים ב-40 הימים בהם הוא שעה על הר סיני, כשהוא מאזין צמוד לאלוהים וכותב בדבקות מילה במילה את דבר השם, אותן לוחות נמצאות בידיו כשהוא יורד מההר ורואה את העם חוגג סביב עגל הזהב, חוזר לעבודת האלילים, כאילו מעולם לא ראה את ניסי האלוהים לנגד עיניהם. מה עושה משה בנקודה הזו? הוא מחכה להדרכה של אלוהים איך להתנהג עם העם?
ממש לא. ממש לא. הוא באמת שובר את הלוחות. הוא לא מתייעץ. הוא לא מקבל אישור. משה כאן פועל לפי הנסיבות. והדבר המתאים לדעתו ביותר היה שבירת הלוחות. רש"י טוען שנשאו ליבו לשבור את הלוחות לעיניהם. והסכים הדעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, שנאמר אשר שיברת, אישר כוחך ששיברת. כאילו אלוהים אומר למשה, עשית מעשה טוב, עשית את המעשה הנכון. משה מקבל חיזוק למעשה העצמאי שלו.
דוגמה נוספת נמצאת בספרים, בספר דברים ב' כף ד'. שם משה מצטווה להילחם בסיחון, מלך האמורי, אבל להפתעתנו הוא פונה אל סיחון בדברי שלום. זוהי הוכחה אפילו טובה יותר מהראשונה לכך שמשה עצמאי ומפעיל שיקול דעת. כי כאן יש ציווי ומשה משנה אותו.
וואו, זה באמת משהו אחר. ועוד דוגמה שעולה בדעתי היא העניין של מינוי שופטים. כפי שכולנו יודעים, משה מקבל את ההצעה למנות שופטים מיתרו, בכלל לא מאלוהים. ומינוי שופטים זה החלטה מאוד דרמטית לגבי סדרי המשפט של ישראל. ובכל זאת, משה לא מחכה להצעתו של אלוהים, לא מקשיב לדעתו של אלוהים, הוא שומע את יתרו, זה מוצא חן בעיניו, וכך הוא מסדר את עניין השופטים בעם ישראל.
אז בואי נסכם. כפי שראינו בשאלה הקודמת, הדברים הם מורכבים. לפעמים משה הוא השליח הנאמן, המסור, אבל לפעמים משה הוא זה שנותן את הטון. הוא זה שקובע, מחליט ואף מבצע. הפעולות העצמאיות שלו הן יצירתיות ואפילו דרמטיות, והוא משתמש בתכונותיו המיוחדות כדי לפתור את הבעיות הרבות שעלו בשנות הנהגתו בשטח.
נכון, סיכום ממש יפה ונכון. ואת יודעת אגר, אני ממש מרגישה שיש עוד כל כך הרבה מה לדבר על משה. אין ספק שהארנו חלק זעיר מדמותו. הרי משה היה אדון הנביאים, הוא גדול המנהיגים שלנו, של עם ישראל.
ובכן, הוא לא רק מנהיג לדורו, אלא מנהיג לדורות.
אז עד כאן לגבי מנהיגותו של משה. תודה לך הגר.
תודה לך אופרה.
להתראות בפודקאסט הבא.